לשים מתחת לרשת.
אדם מתורק, ישמעו אותו טוב מאוד. הוא מנסה לנו כבר בהקלטות.
איך אתה אומר את זה?
הייתי תורה של השמעות.
יאללה, בזאת השם. טוב, אנחנו... מה זה? אתה רוצה שעושים את זה? זה יותר טוב, בסדר? אין בעיה. בסדר, טוב. אנחנו עסוקים כאן ב... בסוגיה של מחוסר קציצה, להקדים אליה, אני אגיד משהו שקשור קודם כל לפשט המשנה, זה דבר שפשוט רק הרב אליהו העיר את תשומת ליבי היום, באמת נזכרתי במשהו אולי מקדים שצריך לומר לפני ש... וזה אני חושב יעזור לנו גם אחר כך קצת להמשך הסוגיה. המשנה אומרת, אין כותבים במחובר לקרקע. כתבו במחובר, תלשו וחתמו ונתנו לה כשר. מה החיסרון קודם כל ברשת של המשנה לפני שאנחנו מתקדמים הלאה? למה אין כותבין גט בדבר שהוא מחובר אל הקרקע עצמה? אז אני מתחיל קודם כל מדברי רש"י, שרש"י אומר שזה קשור לסוגיה שעוד מעט נדבר בה, שכתיבת גט במחובר לקרקע, החיסרון שבה זה שזה בעתיד יהיה מחוסר קציצה. בעצם מה שיוצא שהעמיד כאן באוקימתא, שמדובר שאדם כתב את זה על מחובר לקרקע, אבל הוא מתכנן בעתיד לקצוץ את זה. השאלה מה יהיה, וזה בעצם פשט המשנה שלא כדברי רש"י, מה יהיה במצב כזה שאדם כותב גט על מחובר לקרקע, ומתכוון להשאיר את זה על הקרקע, ולמסור את זה לידה של אישה. האם במצב הזה הגט יהיה כשר, או שהגט יהיה לא כשר? אז כאן, לפני שאני ניגש לסוגיה הבאה של מחוסר קציצה, אני רוצה רק לסדר דברים גם שדיברנו בעבר, גם דברים שהרמב"ן כאן מזכיר תוך כדי הסעודה, תוך כדי הסוגיה כאן, ולנסות להעמיד את הדברים על בירותם. אם הוא כותב את הגט על האילן עצמו ולא קוצץ את האילן, כאן יכול להיות שיש חיסרון הרבה יותר בסיסי ממחוסר קציצה, שרש"י לא בכדי התעלם ממנו, כי באיזה צורה הוא מעביר את הגט לידה של האישה? הרי הגט עדיין נמצא בחצר שלו, וצריך שיהיה דין של ונתן בידה. אז זה היה אפשר לומר, שעצם זה שהוא מקנה לה את ה, נגיד את העץ שעליו כתוב, הוא מצא איזשהו עץ אקליפטוס וכותב, במקום אני אוהב אותך, אני שונא אותך, ומקנה לה וקניין, כסף שתם חזקה, מקנה לה את העץ היפה המסם הזה, וזה הגט הגיע ונמסר לידה של האישה. אלא שבדבר הזה, אני רק מזכיר נשכחות, באנו למחלוקת היסודית, האם ניתן למסור גט על ידי שיטות קניין חיצוניות, האם ניתן מידע הכוונה להקנה לה, ואפשר גם כסף שטר וחזקה, היה אפשר אבל לומר שזה גוף הפשט המשנה, לא רק אם הוא מתכנן לקצוץ את זה בעתיד, זה פוסל כי זה מחוסר קציצה, אלא גם אם הוא לא מתכוון לקצוץ את זה בעתיד, אבל עצם זה שהוא מסר לה, הרי לא על דדה שזה ניתן בידיים שלה, כי הרי אישה, כמו שכבר כמה פעמים הזכרנו, לא יכולה להרים את כל כדור הארץ, ולא יכולה להרים את קרקע העולם, אלא רק על ידי קניינים חיצוניים יכולה לזכות בדבר הזה, זה גוף יכול להיות חיסרון שלא תוכל לקנות איתו. אבל זה לא מדויק, והרמב"ן, זה מה שבאמת העיר את תשומת ליבי היום הרב אליהו מדברי הרמב"ן. הרמב"ן אומר, יש פתרון אחר. אפשר, שאולי אם, לפי רש"י, אני רק נזכיר, לפי רש"י אפשר להקנות גט על ידי קניינים חיצוניים, על ידי קניין אגב, מילא על ידי גם קניין כסף שטר חזקה, אז זה בכלל לא חיסרון מסוגיה. ולכן רש"י רץ כבר לחיסרון הנוסף, שמדובר שהוא מתכנן לקצוץ את זה בעתיד. אבל גם לפי השיטות האחרות, מציע הרמב"ן פתרון אחר. הוא לא יקנה לה רק את העץ הבודד הזה, אלא הוא יקנה לה את הקרקע שנמצאת סביב העץ הזה, ועל ידי שהקרקע כבר הופך להיות שלה, אז בעצם יוסף יכולה לזכות בעץ עצמו מדין קניין חצר, ומלא נמצא שזה ונטל בידה. ומלא לכאורה, לא רק רש"י, אלא גם הרמב"ן צריך להגיע לזה שהחיסון במשנה של אין קודם מחובר לקרקע, הוא מצד מחוסר קציצה, אבל מצד הדרך להקנות, כאן יש דרך להקנות, על ידי שהוא מקנה את החצר שנמצאת סביב האילן, בצורה כזאת האילן חזרה להיות שלה, ולכן היא מגורשת, כן, נפתלי.
זה יותר מנתן בידה לקנות את החצר, מאשר
לקנות את ה... לא, כי לקנות את החצר הוא יוצר ליד, ועכשיו זה ניתן בידה, עכשיו את האילן עצמו הוא שם...
זה לא
איך? מה זה? החצר, את זה ראינו כמה פעמים, שוודאי שאפשר, זה כתוב מפורש בתורה, שבנתן בידה, אין לי בידה, גר חצר והמינן, תאומרים למה בנתן בידה בכל מקום, וכבר אמרנו שגם לפי השתות שאומרים שאי אפשר לקנות קניין בקניינים חיצוניים, אבל קניין חצר זה מה שנחשב ידה. אז הוא מקנה לה את החצר, ודרך זה קונת את האילן עצמו. ככה אומר הרמב"ן. בדברים האלה מסתתר כאן חידוש גדול מאוד, שלא מצינו לו מקורות מפורשים בשעס, ושיטת תוספות בעמוד הבא חולקת במפורש. נמצאנו בקרקע המשנה מסרט קדושין, למדתם זה לבגרות, אני רוצה להתקיל אתכם, אומרת שקרקע נקנית, מי שמוכן להסתכן, הגמרא אומרת שקרקע המשנה וכדי שאומרת קרקע נקנית, וכסף שטר חזקה. נמצא עכשיו שיש עוד שיטה שקרקע נקנית בה. קניין חצר. כי הרי איך אני קונה את האילן עצמו? איך אומרים שהוא, מה הרמב"ן אומר? יקנה את החצר, ועל החצר שלו, ועל דנש שהוא קונה את החצר, עכשיו הגט, דיינו האילן, ניתן בחצרו, אז הוא קונה את האילן, היא קונה את האילן על ידי קניין החצר. אז יוצא שאילן, שהיא הרי מוגדרת כקרקע, האילן נקנה בכסף שטר חזקה, אבל אילן יכול לקנות גם מכאן חצר, שעל דדה שהאילן נמצא בחצרה, על דדה היא קונה את האילן. יוצא שקרקע נקנית בכאן חצר. בסדר, זה מה שרואים בדברי הרמב"ן. תוספות בעמוד הבא מפורש נראה בדבריו, לא מפורש, ככה דיכוח יכולים בדבריו שהוא חולק על זה, שקרקע לא יכולה לקנות בכאן חצר. איך? מה זה איך? חכה שנייה, חכה. זה כל זה הקדמה למה שהרמב"ן רוצה להגיד. לא, כל זה הקדמה לרמב"ן. הרמב"ן אומר, למה צריך להגיע? הרמב"ן אומר, למה צריך להגיע לירושלמי? עוד לא גם יש טובה, זה דברי ירושלמי. למה צריך להגיע לירושלמי? הרמב"ן אומר, לפי כן, מה ואמינה בכלל שאישה תקנה במחובר? הרי אין דרך לקנות את המחובר על ידי קניין ידה. אומר רמב"ן, מה שאמרתי, אפשר על ידי קניין חצר. ונמצאנו קודם כל ברמב"ן, רואים שהעקרונית, תעזוב גיטין, בשאר דברים, אדם שרוצה לקנות אילן על ידי קניין חצר, יכול לקנות אילן על ידי קניין חצר, שקרקע נקנית בקניין חצר. אומר הרמב"ן, עכשיו אנחנו חוזר לפשט המשנה, שאף על פיכם משנה יש חיסרון אחר, ולא כדברי רש"י, אלא כפשט דברי ירושלמי, שיש חיסרון נוסף, שגט צריך להיות דווקא תלוש ולא מחובר, שהרי כתוב ספר, מה ספר מטלטלין, נפקו מטלטלין ולא מחובר. ולכן החיסרון הראשון שאמרנו שאין דרך להקנות את הדבר שהוחבא על הקרקע, זה ודאי לפי רש"י, וכמו שהרמב"ן מחדש גם לפי הראשונים אחרים, אפשר לקנות על ידי קניין חצר, כי קרקע נקנית בקניין חצר. אלא אומר הרמב"ן, אף על פי כן יש חיסרון אחר שמונח בפשט המשנה, וככה ירושלמי אמר, שגט צריך להיות שם של ספר, ומחובר לקרקע, אין לו, זה קרקע ולא מטלטלין, לא יכולים לקלול בנקי החצר. יש אבל להעיר, האם הבבלי חולק בזה ירושלמי או לא חולק בזה ירושלמי? לכאורה, פשט הבבלי, אין לך שהוא חולק על ירושלמי. כי יכול להיות הקודם מחובר לקרקע, זה מצד חיסרון של ספר. והמשנה במשך, כל מה שהגמרא מדברת על המשך המשנה. מה קורה אם הוא יקלוש את הספר לפני שהוא ייתן אותה לידה, זה כבר לא יהיה ספר, זה כבר לא יהיה קרקע, זה כבר יהיה ספר, ואז כן אפשר לגרש בה. אבל בהמשך הגמרא כתוב לכאורה מפורש אחרת. כתוב בגמרא שאפשר לגרש אישה על ידי עציץ נקוב. בתנאי שלא יקלוש את העלים מן הציץ, אלא אם הוא ייתן לה את הציץ לגמרי זה בסדר, נחלקו הבא ורבה, האם חוששים שמי כתום או לא חוששים שמי כתום, אבל אם לולא כל מיני גזרות דרבנן, אם אדם נותן לידה של אישה הציץ נקוב, כתוב מפורש עם גורשת, הציץ נקוב וכל התורה כולה דינו כקרקע, רואים שהבבלי לכאורה חלק עקרונית על ירושלמי ואמר, אפשר גם לגרש אישה בקרקעות. לא נכון לומר שזה אתה כתוב שאישה מתגשת רק במטלטלין, דומה דה ספר ולא בקרקעות, כי כתוב מפורש שאפשר לגרש אישה גם בעלה שהוא מוגדר כמחובר. אלא כאן שכחנו את דברי התוספות, כי תוספות אומר שכל אדם שמגרש אישה על ידי מה שהוא נותן להציץ נקוב, מדובר שבשעה שמגיע לידה היא סותמת את החור של להציץ. כי בלידי הדבר מסוים הזה בהלכות קניינים, אי אפשר הרי לקנות מטלטלין על ידי קניין הגבה, אז איך אפשר לקנות גט על ידי, עלה של גט שהוא, יש לקנות קרקעות על ידי קניין הגבה, אז איך אפשר לקנות גט של אישה שהוא בעצם עשוי מעלה, שזה מחובר, איך אישה יכולה לקנות אותו? לכן אתה אומר, מדובר בסוגיה שוודאי הוא סותם את החור, ולכן זה חוזר להיות מטלטלין, ולכן אפשר לקנות אותו. איך? את היניקה, ברגע שסותם את היניקה, זה כבר הופך להיות מיטלטלין.
התלפות הפשט זה שהוא לוקח את זה רחוק, עד מקום שכבר זה לא יונק, לא שהוא...
הנה חינמי, וזה כבר הופך להיות מיטלטלין. מאותו רגע זה הופך להיות מיטלטלין. אז מכיוון שמקום בשביל דרך הקניין חייבים לעשות עוקים את הסוגיה שמדובר שזה כבר לא יונק, אז זה כבר מלא הופך להיות מיטלטלין, מלא עוד פעם אין מקור לומר שהירושלמי חולק, שהבבלי חולק על ירושלמי. אני רק, כן. או בדיוק, רבנו קרקס חולק על מה שאומרים במילא, ורבנו קרקס מוכיח מילא, לא דברים מילא שהבן חולק על ירושלמי, כי הוא לא עושה את האוקימתא של תוספות, אבל זה מחלוקת של רבנו קרקס זה התוספות. רבנו קרקס אומר שאפשר לגרש אישה על ידי מה שהוא נותן לידיה עץ מחובר, כי למרות שהגמרא תאמר בעמוד הבא שבמקח וממכר עציץ עלה לא נקנה בקניין הגבה וצריכים לסתום את החור כדי שיקנה, זה רק בהלכות מקח וממכר שצריכים העסק קניין. אבל כמו שאתה מאיר בצדק בגירושין אנחנו תמיד נוקטים לא לפי כדברי רש"י, שבכלל לא צריכים מעשה שקניין, מספיק מעשה נתינה בעלמא, ולכן עצם זה שהציץ הזה שהוא מחובר לגמרי ניתן לידה זה כבר טוב. ככה, ולכן אומר רבנו קרקס, קודם כל בניגוד לתוספות, אל תעמיד באוקימתות שהוא סתם את החור, זה לא כתוב בשעת הסוגיה, מדובר שהוא נותן לה ממש הציץ נקוב, ואבל בכלל זה מגורש, למרות שלעניין הלכות קניין, זה לא נחשב קניין, אבל עניין הלכות גירושין, העיקר שזה ניתן בידה, רק מצד שני, אלה מוכח מכאן, שאישה מתגרשת גם בקרקע, שבאמת שאישה קיבלה הציץ נקוב שדינו כקרקע, היא מגורשת בו, ויוצא שלבבלי אין גזירת הכתוב מיוחדת, שדווקא במטלטלין מגורשת ולא בקרקעות.
יכול להיות שעדיין צריך לסתום את הנקב, רק פשוט, הקנה הייתה קודם, ולכן היא נתנה ביחד בקיצה, ולכן זה מסתדר לנו טוב.
למה צריך כבר לסתום? הרבה קודם שואלה, למה צריך לסתום? אישה מתגרשת בזה שהגד ניתן בידה גם לי מעשה קניין. אפילו כתבו על נשואה נאה כשר.
אז היה פה נתינה לפני הספר,
אבל מי עשה צי ספר? הפוך, כי פשט הגמרא כאן לא הזכירה, פשט הגמרא דיברה על הציץ נקום, אשה, הרבנו כאן מיידק, דיברה על הציץ, עוזי, תן לי, דיברה על הציץ נקום, ודיברה דווקא על הציץ נקום, ולא על הציץ שאינו נקום, משהו שהיה חשוב לגמרא להעמיד במציאות כזאת, שזה דווקא מודע כקרקע, מה שטוב שעושה, הוא מסרס את כל הגמרא מהמשמעות שלה, מוציא את כל הרוח מפרסים, כלומר הגמרא דיברה על הציץ נקום, אבל שבעצם בסוף הופך להיות שאינו נקום. אז הדברים הופכים להיות חסרי משמעות, אנחנו נגיע בזה עוד מעט שנגיע לסוגיה שמחוסק ציצה על הדברים אלה רבנו כזה כלומר פשט הסוגיה שהציץ נקום מתחילתו ועד סופו ואל תעמיד לאוקימתות מוכרחות כי זה בכלל לא מוכרח כי באמת גירושים הם לא כמו מעשה קניין, לא צריכים שבהם חלות קניין, תיקח נתינה פיזית בידה לא רק דברים אלה, מלא פשט הבבלי, אין אף סיבה חיצונית לעשות באוקימתות יוצא שהוא חולק על, על ירושלמי ואומר שאין דין של ספר בסדר, זה רק הערה מוסגרת שהיא קידומת, איך הוא, קדמון, איך קוראים לדבר הזה?
קדימון.
קדימון לסוגיה, כן.
אם אני יכולה לומר, הרמב"ן בעצם מוכיח את זה סתם כאילו מפשט הלשון של הבבלי. מה זה שהבבלי מביא את הדרשה של ספר והוא לא אומר מטלטלים, אז מכאן יש חולק על ירושלמי.
הפוך, שהיושל מביא ספר, הוא לא הביא קסיסה ונתינה. בבבלי אין לך ראיה.
הבבלי הרגע מביא ספר.
איך?
לא, הוא דורש לא ספר. נכון?
לא.
לא?
כן,
הוא ביסר, הוא דורש דרשות אחרות. שהוא דורש דרשות אחרות. מה זה איך? כן, נכון, נכון, באמת יש לו דרשת כמה דברים על ספר.
כמו ש... הרמב"ן לא הוכיח את זה
מעט. הבנתי, כן, כן, נכון, אני רק הבנתי רבנו קרקס, רק דרך הדברים האלה, רק לחדד, ועיקר מה שעשיתי בהתחלה זה את ההערה שרב אליהו אמר סתם, שמדברי הרמב"ן כאן עולה, שקרקעות נקנות בקניין חצר, זה משהו קצת מצחיק, אני חושב, אבל זה מה שכתוב כאן. בסדר, כל זה הקדמה. עכשיו אנחנו נגישים לעיקר הסוגיה. בכל אופן, וזה קשור למשפט השני של המשנה. כתבו במחובר, תלשו וחתמו ונתנו לה, וכמו שהרבן אומר שאפילו לפי ירושלמי כבר אין בעיה, כי עכשיו שהוא נותן את הגט, הוא נותן לה כבר דבר שהוא כבר תלוש ולא מחובר. אבל בכל אופן, מכיוון שבשעת הכתיבה זה על מחובר, יש חיסרון חדש. שכמו שהגמרא מזכירה בעצם בעמוד הקודם לגבי דין אחר שאם כתבו על יד של עבד או כתבו על קרן של פרה כצצו ונתנו לה פסול וזה אומרת הגמרא למה שכתוב וכתב ונתן משנה מחוסר אלא כתיבה ונתינה יצא זה שמחוסר כתיבה קציצה ונתינה יש כאן שתי מחלוקות קודם כל בסיסיים בראשונים שתי מחלוקות שונים שיש כאן בראשונים, אני אקדים אותם בקצרה ואני אנסה אחר כך להתעכב על שתי המחלוקות. מחלוקת אחת, האם כל הדין של מחוסר קציצה נאמר דווקא שאתה תולש דבר ממקום גידולו, דהיינו רק שאתה תולש עציץ מהקרקע, יד של עבד מהעבד, קרן של פרה מן הפרה, אבל לקחת נייר ולגזוז אותו לשתיים, מעשה כזה הוא אין בו אף חיסרון, כי אתה לא תולש דבר ממקום גידולו. זה מחלוקת אחת שקיימת בין רשי מכל דבריו משמע שרק אם תולשים מהמחובר רק אז יש בעיה, אבל לגזוז דבר לשתיים אין איתו בעיה. וסייעת על דברי רשי, אני מסכם כל פשט הסוגיה, למה שהגמרא דיברה דווקא על עציץ נקוב שמי כתום, ולא על עציץ שאינו נקוב, משמע שרק בניתוק במקום גידולו יש בעיה, אבל עציץ שאינו נקוב, שהוא מודע כמטלטלי, לחתוך דבר לשתיים, אין אותו בעיה. לידר גיסה, שאר ראשונים נקטו, שגם, זה סליחה, לפני רשי, זה רבנו שמואל, ברשי דיקו את הדבר הזה, אבל סליחה, קודם כל זה רבנו שמואל, סליחה. הראשונים אחרים נקטו, שכל פעם שאתה עושה מעשה של גזיזה בין הכתיבה לבין הנתינה, יש את הבעיה, והוכיחו זה מאותה גמרא עצמה, שבמשך אומרת, כתבוא על חרס, ונתנו לה כשר, הגמרא אומרת, דשקיל לי ויעיב לנעלה. מדגישה לכאורה בעוקבים מסוימת שאם כתב על חרס ונתן לזה כשר, בתנאי שתנה את כל החרס. משמע מהגמרא שאם הוא שבר את החרס ונתנו לפסול, משמע שגם בדומם, אם אתה שובר אותו לשתיים, גם שם יש חסרון של מחוסר קציצה. זה מחלוקת אחת שיש, בהמשך מתעכב אליה. אני רוצה להתחיל על מחלוקת אחרת שיש, שהיא יותר בסיסית בסוגיה, ולאורה נוכל אולי יותר להבין את המחלוקת הראשונה של רבנו שמואל עם שאר הראשונים. יש מחלוקת מה החיסרון של הסוגיה. האם החיסרון הסוגיה שיש מעשה שנעשה בין הכתיבה לבין הנתינה, מעשה שהתערבב באמצע, זה עוד רגע נאמר שזה דרכו של רבנו קרקס, היד רמה, פשט דברי הירושלמי, לעומת מה שהרשב"א הבין שהחיסרון לא שהיא עשית מעשה נוסף, אלא שהגט של הכתיבה והגט של הנתינה הם שתי חפצים שונים, פנים חדשות באו לכאן, כי לשונו של הרשב"א, נתחדש בו בגופו של, של קלף הגט. עכשיו אני אתחיל אולי דווקא מהרשב"א, שנהיה לי בסברה יותר מובן, אבל אולי זה קצת יותר מחודש בסוגיה. שהוא בא, אני קראתי אותו לחצין כי הוא בא לשלול מצב מסוים שבו אין את החיסרון של סוגיה. למה? כאן לא נתחדש בו בגופו של קלף הגט. זאת אומרת, לפי דברי הרשב"א נראה שהחיסרון של, אולי, אז בואו נתחיל לרשב"א קודם כל מהדרך האחרת, לא יודע מה יותר פשוט מה פחות פשוט. הדרך הפשטנית בסוגיה היא שצריך שיהיה, אסור שיהיה הפסק, כן, כמו בהלכות ברכות, אסור שיהיה הפסק בין הברכה לבין האכילה, אסור שיהיה הפסק בין הכתיבה לבין הנתינה, ולכן אם הוא חוסר קציצה באמצע, יש כאן מעשה זר שפוסל את המעשה של הגירושין.
זה כל מעשה
דווקא קציצה. זה צודק, לא כל מעשה, ברור שמותר להתעטש, שמותר לספר בדיחות באמצע, מותר לעשות דברים אחרים, אלא מעשה של קציצה, שאירה ואתה צודק טוב, חשוב למה שמעשה שבגוף הגט.
איך? מעשה חשוב בגוף הגט.
מעשה משמעות, ואחר כך, ואולי זה תראו לו מחלוקת הראשונה שאמרנו, מה שבאמת איציק מאיר עכשיו הצדק, שאולי זה מעשה חשוב, אולי לפי הדרך הזאת כבר עכשיו נחזור למחלוקת הראשונה. יאמר רש"י, רק אם למעשה שניתוק דבר במקום גידולו, שאופסו לא מעשה חשוב, אבל אם אתה עושה מעשה של כל מיני גזיזות נייר בעלמה, אולי הדבר הזה לא יהיה חיסרון. אבל איך שלא יהיה, ברור שלא הכוונה שכל מעשה חיצוני אסור שיעשה, אלא מעשה שמתייחס אל הגט עצמו. וגם מעשה שמתייחס אל הגט עצמו, אולי יש בו דרישות מסוימות שזה מעשה חשוב, משמעותי שנעשה בתוך הגט ולא מעשים שוליים, ולכן בזה בתגובה שמחלק, בין אם זה, אם אתה עוקר דבר במקום גדולו, לא עוקר דבר במקום גדולו, אבל לפי זה ציר המחלוקת הוא בפעולה אם משמעותית או לא משמעותית. כל זה דרך יותר פשוטה בפשט הסוגיה. בסברה יש בזה משהו מוזר כזה, מאיפה, מה פתאום בדיני ברכות אנחנו עסוקים כאן שיש בעיה של הפסק? הרשב"א מושך את הדברים למשהו קצת יותר עקרוני, אולי זה קצת יותר מחודד פשט הסוגיה, מה זה?
זה רבנו
קרקש, ופשט הירושלמי, עוד רגע נגיד למה אני מכוון את הדברים.
מה שהביאו בשם רובי גאון,
זה עוד דרך, לדעתי זה דרך שלישית רבי נהיגון, אני אעכב אותה לסוף. אני מתי מתחיל עם הרשב"א אומר שהחיסרון הוא, עוד פעם זה קצת יותר מחודד בפשט הסוגיה, אבל אני חושב יותר מובן מסברה, הוא אומר הרשב"א החיסרון הוא שאם את הגט שכתבת, לא את אותו גט נתת, אז יש חיסרון. ועד מלא יוצא שכל המחוסל קצת שבאמצע, כמו שהרשב"א אומר, הוא יותר סימן. על פי זה אני מאוד מבין לדברי רש"י של החילוק בין מחובר ללא מחובר. אם אתה לוקח צומח ועליו תוקעת תגיד, אבל מה שאתה תיתן לאישה בסוף זה דומם, אז לא נתת לה את מה שכתבת לה. אבל אם אתה לוקח נייר גדול וגוזר אותו לשתיים, מעיקר היה נייר ועכשיו הוא נייר, כל ההבדל הוא רק בכמות, אבל אין הבדל באיכות, לא השתנה איכותו של החפץ, אז תגיד שכתבת אותו נתת. אז לכן זה מה שהרשב"א אומר, זה התנאי היסודי בסוגיה, אם נשתנה בגופו של הגט או לא נשתנה בגופו של גט. נפקמין הגדולה שמביא הרשב"א בינו לבין הדרך השנייה, זה היה דרמה, הוזכר בטוב, פסק במפורש כמו הדרך השנייה. מה קורה אם אדם כתב גט על מחובר, סליחה, על תלוש, לקח איזשהו עציץ, נטייה של ט"ו בשבט, של עציץ שאינו נקוב, כתב עליו גט לאשתו, זה, לא יודע למה ט"ו בשבט תמיד, איך זה קשור לגירושין, אבל הוא כתב לגט, ואחר כך לקח את הנטייה הזאת, נטע אותה בקרקע, ואחר כך, אחרי כמה חודשים, עקר אותה מן הקרקע וגרש בה את אשתו. הירושלמי אומר שמצב כזה זה יהיה גט פסול, כי יש בין הכתיבה לבין הנתינה, יש עקירה של מעשה חשוב, של מעשה משמעותי, שנעשה בתוך גופו של הגט, עקרת את הגט בינתיים, וככה פסק יד רמה לדינה. אומר הרשב"א, לשיטתו לא יהיה בזה אף חיסרון, כי אותו גט שכתבת, שהוא תלוש, אותו נתת אחר כך, זה שבאמצע הם נעשו בו כל מיני מעשים אחרים, זה לא רלוונטי. איך?
שתיצא באמצע.
אבל קציצה באמצע, החיסרון הוא לא המעשה, החיסרון הוא שזה רק סימן, אם אתה קציצה באמצע, זה סימן שהחפץ הזה והחפץ אחר הם חפצים שונים לחלוטין, זה היה דומה, צומח, בדבר לא דומם.
אבל באמצע זה היה בהתחלה גט תלוש, זה היה קט מחובר, באמצע השתנה לי, ואז זה חזר, אז זה
משהו. אז הוא אומר, לא השתנה, לא, זה חזר לאותה מציאות קודמת.
איך?
אלא צודק, נכון. נכון, אני אומר, רשב"א, בוא נעשה ככה. בדבר המסם הזה יש מה לדון. הרשב"א שאומר שסוף סוף זה כשר, ברור שהוא הבין.
גם הרשב"א מסכים שאם יש בין הקציצה לבין הנתינה משהו, מצב אחר זה בעיה. כי זה כתוב בפירוש, שיש כתב, כתב של נתן.
לא, כתב, לא, כתב, כתב זה נתן.
יש פה מקרה שבאמצע הוא לא בסדר.
לא, לא. הבעיה היא שלא שהוא מעשה באמצע הוא לא בסדר. אלא שהוא הופך להיות את הגט הראשון לשני, לשתי גטים שונים.
נו, גם פה זה הפך.
לא, לא נכון, הגט הראשון שני הוא אותו דבר. באמצע היה תקופה מסוימת שבה הוא נעקר מה שהיה בהתחלה, וחזר למה שהיה בהתחלה, והכל חזר לשגרה. מה משנה מה שבאמצע? אין הלכות למה שקורה באמצע. יש הלכות לכתיבה ולנתינה. הכתיבה צריכה, את מה שכתבת אותה אני צריך לתת, ולא את מה שלא כתבת אני צריך לתת. אם זה פנים חדשות באו לכאן, יש כאן בעיה. אם לא פנים חדשות באו לכאן, אין בעיה. לפי הדברים האלה, אני אומר, כמו שמעתי קודם, מאוד מוסכם, הדברים שהופכים להיות הרבה יותר ברורים, שאם זה רק חתרת נייר לשתיים, זאת לא גט, מעין מה שמערש בעיון שתיים בגופו של גט. מה?
אתה מקרה הזו שזה היה
כזה. כן, מה שאני אומר הוא כותב, והוא פלא כותב, אתה צודק שהיה אפשר גם לפי דקות של הרשב"א, היה אפשר להבין כמוך רע ונדחה וחוזר ונדחה כמו שגבריאל אומר, אבל הרשב"א למעשה הוא כותב שבסוף זה יהיה בסדר. וברור שזה בעצם אומר שהוא יודעים שאין בכלל בעיה בפעולות שמצאות בתווך. אלא הבעיה היא, ועכשיו אני מאוד מבין את זה מסברה, זה יותר הגדרה בעצם בהלכות, עכשיו אני... היה אפשר לנסח את זה כשתי ניסוחים, היה אפשר לנסח את זה כהגדרה קיצונית בהלכות גירושין, שחלק ממעשי הגירושין זה הכתיבה עצמה, ואת הכתיבה עצמה היא צריכה להיות כזאת שאחר כך אותה אני נותן, ולא שהכתיבה, אני רק בא לפוק מאפשרות שאילולי הסוגיה, שכתיבה היא רק מכשיר בעלמא, גם מכונת דפוס יכולה לכתוב את זה, העיקר שיהיה, גם אם ירד מהשמיים מישהו ויכתוב את האותיות האלה, זה לא משנה מה, העיקר שתהיה את הנתינה בסוף של גט כתוב, רואים לא, מעשה הכתיבה הוא חלק מההליך הזה של הגירושין. הוא אומר לה, את מה שכתבתי אותו אני צריך לתת. זה לא מדויק לומר ככה, כי לפי זה מה קורה אדם שכתב גט לאשתו עוד לפני שהוא התחתן איתה. זה יועיל או לא יועיל? אם הכתיבה היא חלק מההליך של הגירושין, הגמרא המפורש בסוף הפרק אצלנו כאן תאמר, שאם אדם, יש סיפור כזה, שאדם שנופל לפניו שומר ציוון, כן, ושהוא אמור להבין אותה, אבל הוא לא רוצה אותה אחר כך, רוצה ישר לגרש אותה אחר כך, אז אומרת הגמרא שהוא יכול לכתוב לגט עוד לפני שהוא מגרש אותה. רואים שהכתיבה היא יכולה לעשות עוד לפני שבכלל...
לא בשביל יש לו זיקה, זה לא דוגמה טובה.
טוב, אולי סדר, יכול להיות שאני כבר לא מבטח, לדעתי, איבום זה לא בדיוק, זיקה זה עדיין רק מצווה בעלמא טוב, זה מסכת יבמות, שהחלטנו שאנחנו עושים את זה בישיבה, אז תעזור. אבל לכן אני רוצה יותר אולי לא לומר שזה הגדרה דווקא שבכפירה משהו מתחיל יותר של גירושין, אבל כל העניין של שטר, גירוש של משטר, כעניין שטר, העניין שלו הוא שאני כותב דברים ואחר כך מוסר אותם. הכתיבה היא חלק מהמשמעות של מה זה לעשות כעניין שטר, זה להעביר דברים כתובים, דברים שכתבתי אותם אני מעביר. אז מילא צריך שהכתיבה והנתינה יהיו על אותו דבר עצמו. אם כתבתי משהו אחד ונתתי משהו אחר, זה היה חיסון של סוגיה. על פי זה, כמו שאמרנו קודם, מאוד מובן, התנאי של רשי, החיסון זה של מחובר, שמקפיד, הרבי נשמע כל מיני מדבר עם רשי. אולי זה גם רשי, עוד נראה, שהרבי נשמע שהקפיד דווקא על, שכל החיסון של סוגיה דווקא מחובר, כי פתאום נצא כאן משהו אחר, זה בהתחלה היה בעל חיים, בהתחלה זה היה צומח, פתאום זה הפך להיות דומם. אז לא נתתי לך את מה שכתבתי, כן.
העץ הזה הוא גדל, כאילו אם הרשב"א כשהוא מדבר על העץ, הוא צריך לסייג את דבריו, שאם העץ היה בהתחלה קטן, נכנסת אותו לאדמה, הוא גדל ב...
לא, זה בדיוק היה לי בדיוק הפוך, זה כמו נהיה... זה כבר קשור למחלוקת של רש"י עם הראשונים האחרים, אם היה נהיה גדול וכזה עשו אותו לשתיים, הרשב"א אין בעיה, זאת אומרת חיסרון כמותי הוא לא בעיה, אתה צודק, אני לא חשבתי על זה, הרשב"א במחלוקת הראשונה דווקא לא יחרק רש"י, אבל נראה שזה יהיה תלוי בדבר מסוים הזה, שינוי איכותי ברור של פנים חדשות שבאו לכאן, שינוי כמותי, האם גם בזה נאמר פנים חדשות שבאו לכאן או לא, אין ערך מחלוקת רבנו שמואל והראשונים האחרים, בין לכולה ובין אתה צודק, לא חשבתי שיכול להיות דבר כזה לחומרה, מה קורה אם פתאום, הכוונה בין אם יתקצר הדבר, בין יתנפח הדבר, אבל אפשר לומר זה משהו אחר, זה אותו משהו, עם כל מיני תוספות או עם הסרת כל מיני דברים אחרים שנמצאים מסביב, כן. לדין חולק על הרשב"א, הוא אומר שאם תלשו חיברו וחזר תלשו פסול, כי היה קציצה באמצע, כן.
אבל הוא אומר שאני צריך, הנקודה שאני צריך שפשט הפסוק יתקיים, זאת אומרת שאני יכול לתת את הדבר הזה, יש לי פוניה, אני יכול לתת אותו, אז גם עשיתי מעשה באמצע, אני יכול לקיים את פשט הפסוק תמיד.
לא, אני חושב שהעיכוב הוא, התורה הקפידה שתכף לכתיבה תהיה נתינה, ולא יהיה עוד אף דבר אחר נוסף לכתיבה. וכן, זה שיש דבר אחר נוסף לכתיבה.
דבר ניתן מיד ליד.
איך?
מה הלימוד של הפסוק? דבר ניתן מיד ליד?
לא, כתוב וכתב ונתן, שיהיה רק כתיבה ונתינה, ולא יהיה אף הליך משמעותי אחר בגירוש של חוד משתי הפעולות המסוימות האלה. אני אולי רק לחדד את הדברים האלה, אני רוצה לעזור בדברי הרן שנראה ממנו שהלך בדרך הזאת. לפי זה, אני רק רוצה לחדד את הנפקא מינה הגדולה בין הרשב"א לבין הדרך של רבנו קרקס והרמ"א. מה יהיה, גמרא מפורשת בעצם, אבל האם היא בכלל קשה או לא קשה. אדם כותב גט בגט שהוא בבעלות האישה, ורק אחרי הכתיבה האישה מקנה את הגט לבעלה. האם במצב כזה הגט עוד פעם נכתב על השטר של האישה, אבל הרי גט, כמו שראינו בסוגיות הקודמות, אסור שיהיה בבעלות האישה. היא אחר כך מקנה את, אחרי הכתיבה היא מקנה את הגט לבעלה, ואז בעלה לוקח את הגט ומגרש אותה. זה יהיה בסדר או לא יהיה בסדר? איך?
הרבנן יקנו את הכתיבה של
לא, אז אני שואל מה קורה על הנייר עצמו. מה קורה אם מפורש יקנו זה בין הכתיבה לבין הנתינה הם יקנו. לפי הדרך של הרשב"א זה לא בעיה, אין בעיה שיהיה פעולות נוספות באמצע, וזה אותו גט, הגט שנכתב הוא זה שניתן, יש דינים חיצוניים של דיני בעלות וכל דברים אחרים, בסדר, אותם נסדר רגע לפני הנתינה. הר"ן מקשה קושייה, הר"ן עצמו נראה לי הלך בדרכו של רבנו קרקס, אומר הוא מנסה לדייק מפשט הסוגיה לאל שגם במצב כזה כשיר, הוא מקשה על עצמו, אבל הרי אמרנו שאסור שיהיה אף מייסה בין הכתיבה לבין נתינה, וזה מה יעשה?
הוא פגש,
זה התירוץ, זה התירוץ שהוא מתרץ, אבל זה שהוא בכלל מקשה ומתרץ את הדבר המסוים הזה בגוף הגט, לא בגוף הגט, מה שממנו שבסופו של דבר הנושא הוא לא האם זה אותו מסמך או לא אותו מסמך, אלא עשו שתי פעולה, עכשיו יש מקום לדון מה קורה בכל מיני פעולות מסוימות שהן לא, הן קשורות לגט, הן עקרוניות אפילו מאוד, אבל לא בגוף הגט. הן גם בהן יהיה חיסרון, לא יהיה חיסרון, וזה משהו אחר שבהן אין חיסרון. אני רק אומר, כל הדיון הזה של הר"ן הוא בנוי לעובדה הזאת של אסור שיהיה חציצה בין הכתיבה לבין נתינה. אסור שיהיה אף פעולה משמעותית. וכאן יש לדון, מה זה פעולה משמעותית, מה לא. ניתוק דבר במקום גדולו, אולי, כן, אולי רכור, אולי גם כל גזיזה, מה קורה בפעולות כאלה שהן חיצוניות לשטר המסיים הזה. רבנו קרקס סתם, רק כדי לחדד את הדברים, אומר, מה קורה, דבר פשוט של, שהוא צריך לחדש אותו, אבל לפני הרדבל לדעתי בכלל לא מתחיל לשאלה. כתב לגט על העצית עצמו, על החרס עצמו, הרי את מגורשת לי. ולא שבת עצית, תלש תעלה. הגמרא דיברה שעל העלה כתוב הרי את מגורשת לי. כאן מדובר שעל העצית כתוב את מגורשת לי ותלש תעלה ונתן לה. יש חיסרון או אין חיסרון? לפי הרשב"א מתחילה בכלל שאלה. הגט עצמו כתוב, אבל זה שהוא בכלל צריך, הוא מומר, הוא אומר רבנו קרקס, הוא מביא את הדוגמה הזאת, אחרי שאומר, אם גדל שתיים אומר, יש בעיה, אבל בזה לא תהיה בעיה, למה? כי זה לא בגופו של הגט. זה שהוא בכלל צריך לכתוב את הדבר המסוים הזה, סוף, אני רק מחדד את הדבר של דתי וכוח או משמע ממנו, שהנושא הוא שאסור שיהיה מעשה בין הכתיבה לבין הנתינה. אבל זה אחרת לגמרי ממהלך שהרשב"א הבין, שברש"י הרבה יותר זורם לי להתחבר למהלך המסוים הזה, שהשאלה אם כתבת, אם נתתי את מה שכתבתי או לא, האם נתחדש בגופו של גט או לא נתחדש בגופו של גט.
אז איך זה נכנס בלשון הגמרא של המדרש של ה...
לא, זה סימן.
בלשון של... וכתב ונתן, ושאינם חובר לכתיבה ונתונה. מה שאני אעשה לשאול...
זה התוצר, אדרבה. פשט הכתובים לא כתוב וכתב ולא עשה דברים אחרים, אלא וכתב ונתן. פשט הכתובים זה ממש משהו, שבו אומר לפני הדרשה, עוד רגע נכן זה מלשן של הדרשה. וכתב ונתן, את הכתיבה ייתן. אומרת הגמרא, אבל אם, אתה צריך לעשות כל מיני תהליכים, אם...
אבל המילה צריך פה בעייתית, למה צריך?
אם אתה שינית, אפילו לא צריך, סליחה, צריך כבר, הגעתי כבר לרבי גאון. אם אתה עשית כל מיני שיפוצים באמצע, שינית את הדבר הזה, זה לא טוב.
בסדר, לא, אני רק אומר שבלשון, יכול להיות
ש... מסכים, אני הקדמתי מראש, הקדמתי מראש, נכון, הקדמתי מראש, שבפשט לשון הגמרא, זה הדרך הראשונה הרבה יותר מסדרת. מבחינת הסברה, לפחות אני מרגיש הרבה יותר מחובר לדרך של הרשב"א. וכאן שאלות עקרוניות תמיד בדרכם של הראשונים, האם צריך לדחוק את הסברה לגמרא או לדחוק את הגמרא לסברה, שאלה שבכל סוגיה וסוגיה מתעוררת מחדש. איך? מה זה?
מה ברש"י קוראים?
מה קוראים ברש"י? אבל אולי זה עכשיו, נתחיל בעצם קודם כל מרבן שמואל. עוד רגע נגיע לרש"י. אז רבן שמואל אמר, ואני מסביר עכשיו לפי הרשב"א, שהיסוד הוא פנים חדשות באו לכאן, זה רק אם זה עבר מדרגות הדצחם, מצומח וחי לדומם. אבל אם זה נשאר באותו דרגה איכותית ורק השתנה הכמות שלה, זה מה שבעצם לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, ואומר רשב"א אין בעיה. לפי זה בוא נאתגר את עצמנו. מה היה מצב כזה? שהוא לא עשה אף מעשה בין הכתיבה לנתינה, אבל השתנה מצב הצבירה שלה. כתב על פרה ומתה. מה יהיה הדין עכשיו לפי הרשב"א? לפי דרכו של רבנו קרקס, מה המתחלה שלה? לא היה כאן אף מעשה באמצע. אבל לפי הרשב"א, אם אנחנו אומרים שהבעיה היא פנים חדשות באו לכאן, אולי הדבר הזה תהיה בעיה? אולי. אבל יש לכאורה גמרא מפורשת שרואים לא כמונו. הגמרא אומרת, ואני עכשיו אומר, אני אומר גמרא מפורשת, ולכן הקדימון שאמרנו בהתחלה הוא חשוב, לפי התוספות ולא לפי רבנו קרקס. כתב על מחובר, על עציץ מחובר, ונתנו לה, לפי תוספות איך צריך להעמידו קמטה?
שניתק אותו.
זאת אומרת, שתוך כדי הנתינה, זה הפך ממצב, כל הסיפור זה הפך ממצב של צומח, למצב של דומם. כתוב בגמרא שזה בסדר. אז עכשיו אני מסביר, בישלמה, אם החיסרון הוא בפעולה של מחוסר קציצה, בא רן כאן וישב את הדברים בצורה נפלאה מאוד, לא עשיתי כאן עוד אף פעולה נוספת, במקום מוכן הייתי צריכה לתת את זה באדם שלה. אז אני רק כתב ונתן, והנתינה עצמה, היא העמידה את החפץ, לא משנה לי שהחפץ השתנה. העיקר שלא הסחתי דעתי מן הכתיבה לנתינה, אני לא בדיוק לומד את הסברה, אני אסח את זה במושגים האלה. ולכן אומר הרן, שזה בסדר גמור, לא אכפת שפשוטו הפסיק אחריות. אבל לפי הרשב"א, שכל המחל הנושא הוא לא אם יש מעשה או לא מעשה, וזה מעשה מיותר או שזה משתלב בתוך המעשים האחרים, אלא אם פנים חדשות באו לכאן או לא, אז זה כמו בהמה שמתה, ככה גם יש כאן צמח שנבל, וכתוב בגמרא, לפי, עוד פעם, כל זה אפשר דווקא כאן כן להשתמש בדברי רבנו קרקס, שאומר שזה לא נורא אם שלא צריך להעמיד דווקא שנסתה מעציץ, אבל אם נלך לפי דקו של תוספות, אז יש כאן מצב כזה שפתאום, שהשתנה צורתו של הדבר. ברש"י יש משמעות שהוא נקט כדברי רבנו שמואל נכדו. כי הרי רש"י כותב, דשקיל רגע, אנחנו נמצאים ב... איפה? כאן? שם יקטום הלב ויהב יקציצה מן המחובר. כן, שרש"י רואים שהקפיד, שם יקטום הלב ויהב יקציצה מן המחובר, זאת אומרת רש"י הבין שכל הבעיה היא, שמה שהגמרא נקטה עציץ נקוב, זה בדווקא, הראשונים האחרים ניסו לדחות את רבן שמואל, ומה שהגמרא נקטה עציץ נקוב, כי רק שם יש את החשש שמוצאותי שם יקטום ולא דברים אחרים, ורש"י נראה שזה עקרוני, ועד הקציצה מנוחובה, נראה שרש"י מקפיד כדברי רבן שמואל דווקא הקציצה מנוחובה. אבל הקשה קהילות יעקב, שרש"י עצמו שתי שורות לפני כן כותב על חרס, זה שקיל לכל הציץ ואין כאן חוסר הציצה, ואין חושב שהם יישבר החרס וייתן לחתיכה. אבל הציצה זה לא מפסיד ללהציץ. רש"י מפורש מצד שני אומר, לגבי נתן את החרס, שעקרונית אם היה שובר את החרס זה היה מזיק, אלא אין חשש שהם ישבור את החרס. אז נראה מרש"י, שלא רק בהפיכת דבר מצומח לדומם יש בעיה, אלא גם בהפיכת דומם לשתי דוממים, לשבור אותו לשתיים, גם שם יש בעיה. אז יש כאן איזושהי סתירה פנימית בתור דברי רש"י. אומר הקהילות יעקב, וזה בעצם הסברה אחרת ברבן שמואל, עד עכשיו אמרנו ברבן שמואל שזו הגדרה עקרונית, שצריך לשנות את מצב הצבירה בדרגות דת עצמם השונות. אומר רבן שמואל, אומר הקהילות יעקב, העיקר ההדגשה בדרך הזאת, זה, וזה בעצם זה קשור לספר שאנחנו רוצים לומר ברשב"א, זה האם מבחינת התבנית החיצונית פנים חדשות באו לכאן או לא באו לכאן. זאת אומרת, אם אדם לוקח קרן מהפרה ומתוק אותה מהפרה, עקירת הדבר מקום גידולו, עיקר הבעיה שקיים כאן, זה עד עכשיו זה היה חלק ממכלול, פתאום זה הפך להיות פריט שעומד לפני עצמו. זה החיסון שקיים כאן, לא דווקא שהפכתי אותו מחי לדומם. אגב, קרן של פרה, אני באמת לא יודע אם נכון להגדיר אותו כחי, גם ממצא עליה, כמו שהרמב"ן מאיר שבכל שבת לא חייבים על זה בכלל משום קויצר, כי אין, הקרן זה תאים מתים, אין בחיות. אבל אני באמת שיניתי צורתו, עד עכשיו היה חלק ממכלול, הפך להיות פריט שעומד לפני עצמו. אותו דבר, גם כל דבר שהוא מחובר על הקרקע, זה בעצם אני ניתקתי אותו מההקשר הגדול שהוא היה. אבל ביציץ שאינו נקוב, שם זה מצ רק, יש כאן חיבור של כל מיני פריטים ביחד, זה כמו נהיה גדול לחתוך אותו לשתיים, שם לא תהיה בעיה. אומר קהילות יעקב, אבל לקחת חרס, לקחת הציץ ולשבור אותו, להפוך אותו לשבר כלי, זה בטח פנים חדשות באו לכאן. זאת אומרת, ההבחנה היא לא בין שרק את הצומח יש בו את האיסור גזיזה ולא דברים אחרים, אלא זה קשור לכל מה שרואים ברשב"א, אם פנים חדשות באו לכאן או לא, שזה יכול לפעמים גם בדומם. אם זה רק הבדל כמותי, אני מסביר אם זה רק הבדל כמותי, זה לא פנים חדשות, זה פשוט בין נהיה גדול, נהיה קטן. בין חרס שהכוונה שלי היה קד ושברתי אותו, הפכתי אותו להיות שבר כלי.
בסדר, היה פה עציץ, והפכתי אותו להיות עלי.
לא,
הציץ לא מחובר לקרקע, אני תורם, אין בעיה.
מה, כאילו, ולא מחובר לקרקע. אז בעצם הדבר המסלם הזה היה פרח, ונשאר פרח. הוא עצמו נשאר מה שהוא היה, הדבר עצמו נשאר בדיוק מה שהוא היה מקודם. אם זה היה לפני כן מחובר לקרקע, באמת אני עכשיו עקרתי אותו במקום גדולו, שיניתי אותו. אבל אם זה היה פרח ונשאר פרח, לא משנה פרח באגרטל או פרח ביד. כל דבר לא מחובר לקרקע, זה אותו פרח.
קרן בפרה או קרן באגרטל.
זה מאוד משנה. וכן בפרה לגן הרטל, מה שני, יש קרן שהיא חלק ממקום גידולו, מהקשר הטבעי שלו, בין קרן שפתנצל במקום מנותק מהדבר המסם הזה.
פרח נובלים הוא
לא נקוב. לא, אבל אנחנו אומרים על זה שאינו נקוב.
עדיין.
לא, אז כל הטבעי שאינו נקוב, קצת חזל זה דימיון, זה הקרטל. זה סתם נמצא בקישוט במקום המסם הזה כאן. לא באמת ישתנה משמעותי בו, אבל המדד הוא לא מחובר או לא מחובר. כמו שהרמב"ן עצמו אומר שבהלכות שבת זה גדרים אחרים לגמרי מה שקדם כאן. אלא שאלה אם פנים חדשות באו לכאן או לא. אז אומר הקהילות יעקב, לפעמים אדם לוקח כלי ושובר אותו, עובר אותו לשבר כלי, פנים חדשות באו לכאן.
מה הבתי תנקוב ואין מפסיקה נקטור על זה לגט?
או, מצד שני, לא צודק, ולכן אני אולי אני עכשיו הסתברתי בתשובה שעניתי לו, מצד שני, עציץ נקוב, כאילו קיצור, הבעיה היא לקחת דבר ממקום גידולו, לקחת צמח מהאדמה עצמה, אבל לקחת צמח שנמצא בעציץ נקוב, הוא נשאר בעציץ נקוב, ומבחינת התבנית החיצונית של אותו דבר, ואני חוזר בי, היניקה לא יניקה, היא לא רלוונטית כאן השאלה הבוטנית מה קורה אותו, אלא השאלה המציאותית מה קורה אותו, האם בעצם עציץ, סליחה, אולי לכן כל השאלה מקודם, הכשלת אותי לשאלה שבעצם כמו שאתה אומר, בכלל לא שאלה, אין לך נמי, בעציץ, לא.
בגדול מה שאומר שהיניקה היא מגדירה אם התלישה היא מעלה או מהאדמה.
בדיוק, מהאדמה, בדיוק,
אבל
נכון.
אבל אם אתה לא תולש את
בדיוק,
העציץ,
נכון.
אתה לא תולש. ש...
נכון, בדיוק, נכון, נכון, כן, זה הדגשה, נכון. עציץ נקוב זה מה שהעציץ בעצם צודק מאוד, שהפרח הוא לא הוא מחובר לעציץ, הוא מחובר לאדמה. ואז אני עכשיו מנתק אותו מן האדמה. זה באמת יהפוך להיות בעיה. אבל כל עוד, אם זה עציץ שלו נקוב, אז הוא בעצם לא מחובר לאדמה, ולכן הוא מיקר ובסוף נשאר אותו דבר. טוב, זה כל זה...
ובעציץ נקוב, זה שהפרט אותו מהאדמה, ואומנם יש פה... הוא עושה תחלוק הזה, אתה צריך גם ניתוק יניקה וגם ניתוק כאילו...
וגם פיזי, כן. אבל אם יש רק כזה ובלי זה, אז זה שבאמת השתנה השם שלו, אבל סוף סוף לא השתנה הצורה שלו, אין בזה חיסרון.
אבל גם אומר שמול וגם אמרה שהם דייקים דווקא מחובר. הוא אומר דווקא בעלי חיים ודווקא מחובר. כאילו הוא אומר...
הכוונה עוד פעם, דווקא שהחיבור הוא לא חיבור מקרי אל חיבור עצמי. שבעצם שינוי זה מכובד יותר סימן לעובדה זאת שפתאום קרה בו משהו חדש. זה יותר סימן, זה לא תנאי מאותי שנדרש. לפעמים זה גם יהיה כמה דברים אחרים.
אמיתי, לא סתם שם של חומר, כי כמו שקלף גדול או קלף קטן, אז אתה יכול להגיד שזה מגילה וזה קרע. מה זה משנה? זה לא...
בדיוק, זה לא משנה, אבל...
אז למה שקד אם זה...
אני מאוד רוצה להשתמש עוד פעם דברי הרמב"ן, שקרן, גם שהיא מחוברת, היא לא חי. היא דומם שמחובר לחי, אני שם את זה. אבל היא סוף סוף נמצאת במקום... ולכות שבת מי שיוציא קרניים של בהמה לא יחי משום קוצר. אבל בסופו של דבר היא הייתה תפלה למשהו מסוים, עכשיו פתאום חל להיות עומד לפני עצמה. אז קרה כאן משהו חדש. זה המדד, אם קרה כאן דבר חדש או לא קרה כאן דבר חדש, שלפעמים המחובר מגדיר את הדבר המסוים הזה, לא תמיד, זה לא הקטרון היחידי שקובע. לפעמים כמו שרש"י עצמו כותב, להפוך כלי לשם הכלי, זה אין לך פנים חדשות, באו לכאן יותר מזה. זה המדד שמחפשים, האם הכתיבה והנתינה נעשו באותו דבר או בדברים אחרים. אני, טוב, אני עוד פעם, אני, אילולא שרש"י אומר זה לא הייתי אומרת, כאילו מגיע לחילוקים אלה, אבל רש"י עצמו דורש בסתירה שלו להגיע לדברים אלה, רק אומר, הדברים יובנו, אני חושב, רק אם אנחנו נשתחרר מהשאלות של מה עשה או לא מה עשה, אלא נבחון את הדברים, האם זה פנים חדשות או לא פנים חדשות. כל זה, כמו שאמרנו, שתי הדרכים שתי הדרכים הבסיסיות שקיימות כאן בסוגיה, בשאלה האם זה חיסרון במייס או חיסרון בפנים החדשות, וחיברנו את זה למחלוקת אחרת של הראשונים, האם דווקא דין מחובר או לא דין שמחובר. אבל יש כאן, כמו שהרב אליהו כבר הזכיר בתחילת דברים, דרך אחרת לגמרי של רבי גאון, שזה גם נראה לכל אורך הדרך, שזה דרכו של הרמב"ן בכל הסוגיה, שאומר שהחיסרון כאן הוא חיסרון שלישי, שיש בו משהו מסוים, שהוא, עוד פעם, מסברה, אני צריך לחשוב אחר בפשט המינים של הסוגיה, מסברה, יש בו משהו הרבה יותר בסיסי מאשר החיסרון שהזכירו הרשב"א או רבנו קרקס. הרמב"ן נראה מדבריו שהחיסרון בסוגיה הוא שכשכותבים את הגט, צריכים לכתוב את הגט על גט כשיר. ואם כותבים את הגט על גט שלא מולו התנאים שלו להיות גט כשר, זה החיסרון. לא שצריך שיהיה חיבור בין הכתיבה לבין הנתינה, ולא שיהיה מעשה באמצע, ולא שיהיו שתי חפצים שונים, אלא את הגט אני צריך לכתוב על גט כשר ולא על גט פסול. עכשיו נקדים, ואולי זה בעצם פשוט קודם כל ברבנו שמואל. אפשר להבין ברבנו שמואל, אבל צריך להקדים את ההקדמה של הירושלמי, שבמחובר, ששם גט מחובר הוא גט שפסול, כי חסר בשם ספר שבו, אז אם כתבת את הגט על גט פסול, על גט מחובר, שהירושלמי הרי פסל אותו, זה בעצם הירושלמי הוא רק על הסוגיה. גט שנכתב על מקום פסול, אז גם אחר כך תתקן את הדברים, הוא חם מדי, כדי שכבר משעד הכתיבה הגט יהיה קשר לגירושין. ולכן מכיוון שמשעד הכתיבה כתבתו על הגט פסול, כי מחובר, אין לזה שם של ספר, אז גם אחר כך תנסה לתאר את השרץ מוכר מדי, כתבתו על הגט פסול. וזה אולי דרך שלישית עכשיו בהבנה דברי רבנו שמואל, לא מצד שמחובר מגדיר את עוצמת הפעולה, כמו הדרך ראשונה שאמרנו, לא שהוא מגדיר את כמה פנים חדשות באו לכאן או לא, אלא אם זה מחובר, זה פסול. אבל לקחת נייר גדול ולגזור אותו לשתיים, איזה יש פסול, לא היה פסול לא בנייר גדול, לא בנייר קטן, ולכן לכל הדבר הזה לא יהיה בעיה, לכאורה, עוד מעט נראה הרמן כן, על פי רבה איגון, הסביר שגם זה יש בעיה, אבל הייתי נשאר בדבר מסוים הזה, והכל היה חלק.
מה עם הפרה?
מה זה?
מה עם הפרה?
מה עם הפרה?
הרי אם אתה נותן את הדבר של
המתי,
אין שום בעיה.
לא, צודק, אז אולי הפרה היא כבר בדיוק מקדימה את השלב הבא בעצם, צודק, נכון. לא, אתה צודק שזה רק, זה ממש, באמת, זה צודק של להסביר ככה את רבן שמואל, זה לא יפתור את רבן שמואל, נכון. לא, איך? טוב, הסתבכתי, טוב, לא נורא.
אני יותר משוחרר. לא, אתה צודק, אני סתם חיבסתי את זה רבן שמואל. אז בוא, בפני עצמו צריך להבין את הדרך הזאת. אז נתחיל ככה.
אבל מסביר לגבי פרה, לא?
נכון, ברור. הרי בפרה אין חיסרון מהתורה לתת גט על ידי פרה. אפשר לתת גט על ידי פרה. אי אפשר לומר שהחפצה הזאת לא הייתה מוכשרת לגירושין. אלא הכוונה, וכאן צריך לעשות דבר נוסף, שהוא מסביר מילא גם למה אפילו מילא לאור זה גם אסור לגזוז דבר לשתיים, וכמו שהרבן עצמו הוא באמת חלק על רבן שמואל. החיסרון הוא גם ב, לא רק בכתיבה על מחובר, אלא בכתיבה על דבר, וכמו זה כאן התנאי חשוב של רבנו היי, שמראש אני לא מתכנן לתת את כולו, לתת רק את מקצתו. אם אני מתכנן, כותב דבר נוסף שאני מראש מתכנן לתת את כולו, אין בזה בעיה. אבל אם אני כותב על דבר שמראש אני רוצה לתת רק את הקרן ולהשאיר לי את הפרה עצמה, או לתת רק על חצי הנייר ולהשאיר לי את חצי הנייר השני, אז כאן, הרי אם אני אתן את הגט וישאיר לי חלץ מהנייר, יש חיסרון של קריטות. כי הרי חצי, מעין הרי זה גיטך והנייר שלי, בין שיטה לשיטה, מה או כל מה שגמה שלה, זה דברים צדיים, אבל דברים מאוד עקרוניים. אדם שנותן לי את הקרן של הפרה והפרה שלו, אז זה כאן חיסרון של קריטות. נמצא שהוא כותב את הגט על מצוות כזאת שהיא לא תקינה מחלה חתית לגרש בית האישה. זה בעצם הבסיס של החיסרון של סוגיה. שהוא נתן, במחובר פשוט שיש חיסרון. גם בקרקע, גם בפרה וגם בנייר גדול שהוא מתכנן, וזה התנאי החשוב של רבי גאון, שהוא מתכנן כבר מראש לגזוז חצי ממנו, גם בזה בסופו של דבר החפצה הזאת היא חפצה שעכשיו המצב הנתון שלה לא הוראה לגירושין, אז עד שלא תתקן אותה ותגזוז את כל הדברים שתבודד בין הבעלות שלך לבין הבעלות של מה שאתה מתכוון לתת לאישה, עדיין הגט הזה הוא לא גט קשיר לגירושין, ממנו יצא שכתבת על גט פסול. בעצם כל החיסרון של הסוגיה הופך להיות פשוט מאוד. כתיבה על גט פסול היא פסולה. למרות שיש בה, אתה יכול בעתיד לתקן אותה, צריך שכבר משעת גירושין יהיה ככה. לפי זה הלשון של מחוסר קציצה, הכוונה לא שאתה באמצע קוצץ אותה, אלא אם זה, אם הגט עצמו הוא לא קשר, הוא עדיין מחוסר משהו כדי להכשיר אותו, זה ייצר פסול בגירושין. כן.
לא, אני נסכם מינה. שאם כתבת ותכנת לו את הפרה, ואחר כך אתה לגמרי נותן את הפרה, כלומר גם מפרש שאתה נותן את הפרה, זה יהיה פסול.
או, שאלת תורת גיטין. זה בדיוק שאלת תורת גיטין. לפי זה, שואלת תורת גיטין, עד עכשיו הבנתם, כן, זאת אומרת, הבעיה היא שהוא כתב על חפצה שהיא לא קשרה לגירושים, כי הרי הוא לא רוצה לתת את כולה רק מצטה, ולכן זה עצמו יהיה פסול, וגם אם נתקן את זה, אחר כך זה לא יעזור לכלום. לפי זה, מיר איציק בצדק גמור, ושאלה שקדמך תורת גיטין שואלת השאלה הזאת, לפי זה גם אם הוא לא יגזוז בסוף, אלא יוכל בסוף על הנילה שנתן לך את הכל, גם אז יהיה פסול. התשובה הכללית שנראית לדבר המסיים הזה, תורת גיטין הוא מטלפל ואומר, הנה חינמי, שגם הסב המסיים הזה כאן יהיה פסול. הוא מוכיח את זה מרגע... מכל שעת התוספות בין שיטה לשיטה שאומרים מדברי תוספות ששם גם אם לא גזל בפועל גם אז באמת אני כבר לא זוכר בדיוק איך הוא מוכר את הדברים האלה. יותר פשוט להגיד שבדבר המסב הזה יהיה צופה על תחילתו. אם באמת בסופו של דבר מתברר שהוא נתן לה את הכל, אז סימן שמשהו תכנן בהתחלה, בקיצור לא מספיק תכנון. תכנון שהתבצע בפועל, שבסוף הוא באמת גם הקפיד עליו, מראה שהתכנון המסע הזה באמת הגדיר שהחפץ המסע הזה כאן הוא חפץ שלא קשר לגירושין, ולכן גם אם תוקן בעתיד זה לא יעזור לו כלום. אבל אם התכנונים שלו הם נשארו אבריריים ולמעשה לא אכפת לה לתת הכל, מתברר שהתכנון הזה לא שווה תכנון, הזמנה להמילתי, ומנצה שגט המסם זה היה גט קשר. הכנפקמין הגדולה של למה הדברים האלה, נפקמין מיוחדת מאוד שמזכיר גם הקריאות יעקב וגם התורת גיטין בעצם מזכיר אותה, מה יהיה אם הוא יגזוז את זה לא בין הכתיבה לבין תינה, אלא יגזוז את זה אחרי הנתינה. האם יהיה חיסרון או לא יהיה חיסרון? לפי הדרכים שהיו עד עכשיו, אם אדם כתב גט, לא גזז, נתן לה ורק אחר כך גזז. יהיה חיסרון או לא יהיה חיסרון? לפי הדרך של הרשב"א רבנו קרקס, מה הבעיה? לא היה אף חטיצה בין כתיבה לבין תינה, את הגט שכתב הוא נתן. התורת גיטין מאיר את עינינו שבראשונים רואים מפורש שזה פסול. איך?
הוא מבורשת, הוא כתב נתן, למה שזה מבורשת?
למה שלא תהיה מגורשת? את חושב שזה מגורשת, כן? איך? אז חכה, לפני למה לא קודם כל הוכחה? שלא. כי הראשונים רצו לומר שאם הוא גזז דברים שהם סתם שטותיים מהצד ולא דברים שהם לחתוך לשתיים, בזה הם גם מודים לרשי שאין חיסרון. הראיה, גזל לזמן. שהגמרא אמרה שאם גזל לזמן, אז לא נצטרך כשר את גזל זמן בגיטין, עקרונית הגט הזה הוא גט כשר. רואים שגזיזה של דברים שולים היא בסדר. מתי מדור שהוא גזז את הזמן? לפני הגירושין או אחרי הגירושין? אחרי הגירושין. זה כל הסוגיה שמדיברה, שאדם מתחמק כדי לגזוז את הזמן, כדי שאנשים ידעו מתי הוא גירש את בת אחותו. רואים שגם גזיזה אחר כך פוסלת.
אין שום גט, תמיד אני יכול לגזור אחרי זה, ואז הוא לא יגיד לאלתר.
איך? מה זה?
כל גט יכול לגזור אחר כך, ואז הוא יפסול. לא, אז
השאלה...
אני לא יכול לגרש אף פעם.
השאלה, הנקודה היא רבה היגאון. זאת אומרת, גט כזה שתכננתי מראש לגזוז אותו, על זה מדובר. גט כזה שמראש תכננתי לגזוז אותו, וכמו שבאמת, אני משתמש מאוד בהערה של איציק. עקרונית, מצד הספרה היינו אומרים, וככה תורת גיטין היא בהתחלה לומר, אפילו אם לא גזוז אותו בעתיד לעולם הוא פסול, כי סוף סוף אני תכננתי לתת גט כזה שחלק ממנו נמצא אצלי. אז אמרנו, תיקנת בשעת הכתיבה, כתבת אותו על מקום כזה שבו חלק ממנו צריך להישאר אצלי. אז יכול להיות שגם אני בעתיד יהיה דבר שיתן את הכל, בשעת הכתיבה זה היה פסול. תיקנו, רק בתנאי שמחשבתי תתקיים. מחשבתי צריכה להתקיים לפני הגירושין, גם תתקיים אחרי הגירושין, זה טוב. אדם שכותב גט לאשתו ואומר, אבל אני מאוד רוצה לשמור על ניירות, חסרים לניירות, אני רוצה ש-80% מהנייר יהיה שלי, ולכן אני נותן את הגט על מנת שהנייר שלי, ואני אחרי הנתינה גוזז את הנייר המסוים הזה. בסופו של דבר, ודאי התכנון שלי בהתחלה היה בעייתי, ואני רוצה כזה, ודאי שיהיה פסול.
נכון, כי זה לא מפריע לקריטות.
איך? כן, אבל זה שהראשונים הוכיחו מהדבר המסוים, זה סימן שהבינו שהנושא הוא, זה מה שרוצה להוכיח, שהנושא כאן קשור באמת לשאלה אם זה מפריע לקריטות או לא מפריע לקריטות. לא קשור לשאלה שאסור שיהיה סתם מייסים נפרדים באמצע, אלא אסור שיהיה משהו שמפריע לקריטות. ומאל אם כתבתי בשעה שהיה משהו שמפריע לקריטות, זה יהיה בעיה. זה מה שהם הכריחו, מגלל זה לזמן, שדברים שלא מפריעים לקריטות, אין אתם בעיה באמת.
אבל עד רבה, משם קשייה, כי אם הוא נותן לה בעיה שתחזיר לי את הנייר,
לא, אבל אם תכנת
לי...
לא, על מנת... זה לא על מנת חיצוני, כעל מנת שהוא גזוז את הנייר. זאת אומרת, חלק מסוים רוצה שיש שלו, זה לא על מנת שתחזיר לי, יהיה לי לגמרי שלא תחזיר לי, אלא בחצי ממנו והנייר שלי. במסב מסב זה כאן בעצם יוצא שהוא לא נתן לה נתנה גבוהה, נתן לה נתנה חלקית. לפי הדברים האלה...
אבל מנת שתחזיר לי, פירושו, זה השאלה, אני רוצה שבעתיד תחזירי. כשאומר לו, אני רוצה לגזוז, פירושו שאף פעם לא... שכשכתבתי חצי מהקט כבר היה שלי.
איך הם יסבירו, איך
שאר ראשון
יסבירו את עצמם, שהם יכולים
לומר גזל זמן? זה רק הרמב"ן, כאילו, זה נפקם בתור דבר רמב"ן עצמו, הרשב"א לא הזכיר את הדבר הזה.
את
גזל זמן?
את
גזל זמן? התוספות
הזכיר,
נגיד. לא, אולי
התוספות נוקט כמו...
כן, כמו המהלך של הרמב"ן, שזה בעצם המהלך היותר יסודי בסוגיה. זאת אומרת, אז נסכם, אמרנו שלושה חסרונות. חיסרון ראשון, שעשו שיהיה מייסה באמצע, חיסרון שני, שהרשב"א אולי ככה ראוי להבין את כל רבן שמואל של פנים חדשות באו לכאן, וחיסרון שלישי, ששעת הכתיבה אתה צריך לכתוב על גט שהוא כבר ראוי לגרש בו. ולפעמים התכנון לגזוז חלק ממנו הופך אותו להיות גט שלא קשור לגירוש, וממילא בו תהיה בעיה.
הגט זה לזמן זה לפני
פסירה. איך?
הגט זה לזמן זה לפני פסירה.
לא, כבר מדובר שאשתו זינתה. אם זה לפני הנציאה, מה הבעיה? מה הבעיה שיחפה על בת אחותו?
מה?
מה הבעיה שיחפה על בת אחותו? הרי, בחדר הזאת אותו הכוונה...
לפני הנציאה. אחרי הכתיבה, אז כתבו לו את הזמן.
לא, תאמת, ההוכחה היא לא מכאן, מגמר ויבמות. שאומרת, למה לא מציעים את הגט שיחה על נציאה? שאומרים, למה לא עושים את הגט בדעה של אישה אחרי הגירושים? כי חוששים שבן תגזור את הזמן. איך היא נאבד? מה ששאם תגזור את הזמן, גם אחר כך צודק, זה לא מכאן לגמרי ומה צודק. שאם תגזור את הגמרה, גם תגזור את אחר כך, גם אז יש בעיה. אז בדברים אלה, הדבר הכי שמחדד את הסוגיה הזאת, כאן שהסוגיה כאן קשורה ללכות כשרות הגט, ואיזה דברים חסרים לפני הגט או לא, כנפקא מינה, שכבר לפני כן, מראש תכנתי לתת גט שיש בו בעייתיות, וכתבתי ועדיין לא שיפצתי את כל מה שצריך לשפץ בו, גם הדבר המסוים הזה תהיה בעיה. טוב, בעזרת השם.
רגע,
מה עם
מרן?
מרן
לא
הרן עצמו, אנחנו כמה פעמים אמרנו שהוא כבר רבנו קרקל בשלושה דברים.
הסבירת רש"י גם לפי רבנותם. ברור שהסבירת רש"י גם לפי רבנותם.
שמה ש...
הוא אומר שהוא מילה בגלל יחס, הוא אומר שהוא חשש גם לרבנותם.
אני יודע, בסדר, אבל למה רש"י אמר מילה בעמוד הבא דווקא מחובר? למה רש"י בעמוד הבא אמר דווקא מחובר?
לא, כי הוא חושב שרבנותם, גם רבנותם עצמו, יגזור דווקא בעתיד משום מחובר. משום מחובר.
כגזירה.
לא בגלל
זה. צודק, נכון. לא, צודק, סליחה. צודק, נכון. כגזירה, זאת אומרת שכל סיבה לחשוב שם יגזור תעלה,
זה רשם משום מחובר, כי הבן אותם גוזר רק משום מחובר.
שרתי, נכון, זה הרבה. שרק במחובר באמת יש את סיבת הגזירה, וגוזרים כל הציץ נקוב שיש בו תינוק המחובר,
משום מחובר.
המשיכו את זה, כן, כן, נכון.
כאילו לא הרבה.